נתחיל. אנחנו ממש סוף, אתה רוצה? אנחנו סוף נוח. התחלנו לבצת על אברהם, על אלה תולדות נוח. בסדר, אז דיברנו, ראינו שבעצם אנחנו עוסקים במשפחת תרח, ולא תלו נוח, אלה תולדות תרח, עוסקים במשפחת תרח, כי זה הסיפור הגדול מפה ועד סוף תולדות, עד סוף חיי שרה, משפחת תרח הרחבה, שכולה חלק מהסיפור, כן? גם נחור, גם הרן וגם אברהם. נחור זה שושלת רבקה, בתואל, לבן, ואחרי זה גם רחל ולאה. הרן זה אבא של לוט, ואולי גם אבא של עסקה, אם זאת שרה. ואברהם, אז זה סיפור משפחתי שהוא מתפרס על כמה מקומות, אבל בעצם זה סיפור המשפחה, ולכן קוראים לזה תולדות תרח. טוב, אנחנו צריכים להשלים נקודה אחת שאנחנו נדבר על הפעם שעברה, וזה הסיפור המקדים לאברהם. אברהם, מה המקור שלו, מה יודעים עליו? ככה שהמהר"ל והרמב"ן ענה, כולם יודעים את הסיפור על אברהם בכבשן האש. נכון, זה הסיפור הרקע, בגלל זה נבחר אברהם, בגלל זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, יש לך מעצך מולדתך, מי שגילה את עצמו כעובד השם, מי שמסר את הנפש לעבודת השם, אז הוא נבחר להיות זה שממנו יצא עם ישראל. ככה מסביר הרמב"ן. למה אתה רואה לספר את הסיפור הזה? כי הוא קשור לעבוד הזרה, ולא יודע אם נגבר דברים כאלה בתחילת התורה, אבל זה ברור שכל הרגע של אברהם יושב על הסיפור הזה. כך הסביר הרמב"ן. טוב, המהר"ל הסביר אחרת, אנחנו רוצים לצעוד בכיוון של המהר"ל, היודע יותר, מוכר יותר, אבל לפני המהר"ל בואו נצא להבין את הכיוון של הרמב"ן, מה זה הסיפור הזה. כן, הסיפור מוכר, כל הסוף חכמנו, כן, נתנו את זה בגן, אבא של תרח היה לו חנות פצלים, ואמר לאברהם לשמור על החנות, ואברהם הלך, שבר את כל הפצלים, נכון, זוכר את הסיפור, מהגן? ושם את המקל בידיים של הפסל הגדול, חזר האבא, כל הפסלים מנופצים, מה קרה? זאת אומרת, בא פה מישהו, והפסלים התחילו לריב ביניהם, והפסל הגדול שבא לך כולם. אמר לו, תרח, מה אתה מדבר? הפסלים לא יכולים לזוז. אומר לו, אבא, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אם הפסלים לא יכולים לזוז, מה אתה עובד עבודה זרה? ככה, אברהם, מה? לא יודעש, מדרש אבא. ככה הוא השתיק את תרח, אבל תרח עצמו לא ויתר. הוא ידע שיש פה מלך גדול, נמרוד, שהוא קנאי לעבודה זרה, שמע נמרוד שאברהם מורד בעבודה זרה, לקח אותו, שואל אותו כל מיני שאלות, אברהם עונה לו כל מיני תשובות מתוחכמות, ובעצם מפיל אותו בתשובות שלו. אומר נמרוד, אוקיי, בעיה, אין בעיה, אתה מנסה לנצח אותי בטענות עובדתיות, אם יש אלוהים אלוהים, אני אנצח אותך בכוח האש, וזרוק את אברהם מכבשן האש. אברהם ניצל מהכבשן, ובזכות זה, בגלל זה הוא ברח מיור כסדים, כי הוא לא רוצה לחיות בין עובדי עבודה זרה. ולכן קוראים לזה אור כסדים, זה האור, האש, שהדליקו הכסדים. עד כאן המדרש. ועכשיו, באמת סיפור גדול, אחרי שאנחנו יודעים את העובדה הזאת, אין ספק למה שמדברים על אברהם. היחיד בדורו, כשכולם עובדים עבודה זרה, כולם מחוטאים, והיחיד שניסה, שגם עבד את השם, וגם התמרד בעבודה זרה, וגם נלחם על זה, וגם מסר את הנפש על זה. איזה אדם גדול מתאים לו להיות אבי האומה הישראלית. כך אומר הרמב"ן. שאני בנזר מתברר בשביל בקשר. כי אם הוא כל כך סיפור רע גדול, אמר הוא בר גדול, מסורת נפש אברהם, איך אתה לא מזכירה את זה? זה ניסיון הרבה יותר גדול מאשר העקדה. בעקדה שאמר לו, תזדור אתה קורא את הבן שלך. והוא כסדים, שאמר לו, תיפול אתה לכבשן האש. אין ניסיון אדיר, איך אתה לא מביא את זה? מוזר מאוד. טוב, אז אני אומר, זה מדרש מאוד קשה, כי הוא כל כך השתרש בתוך התפיסות שלנו, שהפך להיות כבר חלק מההיסטוריה של עם ישראל. כן, וקרה למדרש הזה, מה שקורה להרבה מדרשים, המצוות יותר מוקצנת, שהפך להיות ממש פשט, חלק מההיסטוריה שלנו, עובדתית. אם אתה חולק את זה, כנראה שאתה חולק על העובדות ההיסטוריות, מה זאת אומרת, כתוב בתורה. אבל אני רוצה לעשות את המדרש הזה למקומו. ומדרש, אם הוא לא בא לספר סיפור היסטורי, אז בא להגיד רעיון, נכון? ובואו נניח שזה לא סיפור היסטורי, שזה לא קרה כפשוטו. אז למה חז"ל המציאו אותו? האם חז"ל באים להשלים פערים, כמו שהבין הרמב"ן, שהתורה חסכה, התורה שכחה, ספר לנו על אברהם, זו שכחה. הנוח היא זכרה. אמרנו, אקל דוד נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. יופי, אז זה נוח נבחר. אבל מה משחרן ספר לנו? ולפי הרבה נשמית בכוונה, אז הם חזר וגלים לנו את מה שחסר בתורה. התורה שלנו חסרה, כי בלי הסיפור הזה אתה לא מבין את כל פרשת פרשת לך לך. האם זה ככה? או שזה מטרה אחרת. אז ברגע שאני מבין שחז"ל לא באים להשלים פערים ולא באים להזכיר לנו את מה שהתורה שכחה וכל מיני השלמות חורים כאלה, אז כנראה שאני רוצה שבא להוסיף לנו איזה רעיון. ובואו נצא שם להבין, זה אפילו מאוד מאוד קל להבין מה המדרש בא להגיד. זאת אומרת, אני חושב שעיקר שינוי התודעה וזה להבין שהמדרש זה לא היסטוריה אלא רעיון. כן, ברגע שאתה הופך, אתה עושה את השינוי הזה, פתאום כל נראה נתפס אחרת. אבל זה ממש קשה לשבור פה עכשיו את השנים הארוכות שגדלנו על המדרש הזה כפשט היסטורי, ולהפוך אותו מאירוע היסטורי לרעיון. אז בוא נראה שזה לא קרה. ואברהם, סתם השני דיבר איתו, עוד שאני כאן נדבר על המערל. אז מה חזר מה שתגיד עוד סיפור, מספרים סיפור על אורכזי, מה רוצים להגיד בזה? האמת זה מאוד פשוט, כי חז"ל לא המציאו את הסיפור הזה בכלל. זה לא סיפור חדש בכלל. סיפור על אברהם באור כשדים, בכבשן שמה, ממש לא סיפור חדש. מכירים אותו כבר? איפה מכירים אותו? איפה מכירים את הסיפור הזה? אחד לאחד ממש. חז"ל לא המציאו. בדניאל, נכון. סיפור של חנניה ושל עזרא בכבשן האש. זה ברור שחז"ל לקחו את הסיפור משל בדניאל, העתיקו אותו לאברהם. נכון? זה ברור, הם לא רוצים סיפור, הם כמעט אמרו לך, תיקח את פרק ג' בדניאל, תעתיק לכאן. רק שהם לא העתיקו, אמרו לך ככה, כבר העתיקו בעצמם. וסיפור, אותו סיפור בדיוק על אברהם. כמובן זה מעורר שאלה, למה חזר יש לדבר כזה? לגנוח את התהילה מחנניה ושל עזריה, להעביר את זה לאברהם, למה יעשו את זה? אבל בשביל להבין את זה, צריך להבין את הסיפור של חנניה ושל עזריה, זה הכל. חזר אמרו לי, תקרא את הסיפור של ספר דניאל, תחשוב על אברהם תוך כדי. זה הכל, זה הכל, ואז הכל ברור. בכל הסיפור הזה ברור. אז בוא נעשה עכשיו קצת לחזור לסיפור של ספר דניאל. אז אני בטוח שאתם יודעים אותו בעל פה, גם הוא סיפור מוכר מאוד, אבל זה כבר הזדמנות מבחינתנו ללמוד פרק בספר שחרוח. אז בואו נקרא ביחד. כן, אני אביא את הספר, את הסיפור. הסיפור בעברית. כן, אז פעם, פה הוא בארמית. פשוט, זה צייר שאתה, אתה תלמו. זה סיפור ככה.
איזה תרגומות?
לא יודע, מה שהבאים אתם עושים. מה משנה? כל התרגומות זה דבר. בסדר? רוב בתנכים, באחור יש גם תרגום של הקטעים הארמיים בדניאל ועזרא. אתה שואל את זה אחרת. למה חלקים מדניאל נכתבו בעברית? זאת השאלה יותר נכונה. דניאל נכתב בתקופת החורבן, בין הבתים, גלות בבל. מי דיבר עברית? מי דיבר עברית? אף אחד לא דיבר עברית. שפה רשמית, המוכרת, שפה ארמית. זה שפה של דיבור. נכון, כבר לפני הרבה, כבר 200 שנה קודם. אבל אצל דניאל זאת שפה, שפה מדוברת. בואו נקרא את הסיפור. כי הוא סיפור יפה, אז מה אכפת לנו להרוויח גם כן סיפור בספר דניאל? נבוכדנצר המלך עשה צלם זהב, גובהו עמוד 60, רוחבו עמוד 6, הקימו בבקעת דורה במדינת בבל. וישלח נבוכדנצר המלך את החשדרפנים, הסגנים והפחות, היועצים, הגזברים, השופטים, השוטרים, וכל שתי המדינות לבוא לחנוכת הצלם אשר הקים נבוכדנצר המלך. אז התכנסו החשדרפנים, הסגנים, הפחות, היועצים, הגזברים, השופטים, השוטרים, וכל שתי המדינות לחנוכת הצלם אשר הקים נבוכדנצר המלך, ועומדים מול הצלם אשר הקים נבוכדנצר. אני לא אקרא את הכל, אני אקרא את הדברים החשובים. והכרוז קורא בכוח, לכם אומרים, העמים האומות והלשונות, בעת אשר תשמעו את כל הקרן, החליל, הנבל, התוקינו, המינים, העוגה וכל מיני הזמר, טיפלו ושתחוו לצלם הזהב, אשר הקים נבוכדנצר במלך. מי שלא ישתחווה, בא בשעה יושלח לתוך כבשן האש הבוערת. בסדר? אז הם הקים צלם, פסל, ענקי, 60 אמה רוחב, גובה ו-6 אמות רוחב. כן, 30 מטר, 10 קומות, מילה ו-10 קומות, פסל. וכולם צריכים להשתחוות לו ברגע ששורים את המוזיקה. זו נקודה חשובה, אנחנו נחזור עליה אחר כך. ויום שקורה, אני מדלג, ואז פסוק י"ב, באים ומלשינים על חנניה ושל עזריה. פסוק י"ב, יש אנשים יהודים אשר מעיד אותם על עבודת מדינת בבל, שדרך, מישך ועבד נגו, לשנות הבבליים של חנניה ושל עזריה. האנשים האלה לא שמו לב עליך המלך, את אביך אינם עובדים, ולצלם הזהב, אנשי הרכיבות אינם משתחווים. אז נבוכה נצר בחוק הזה וכם מאמר להביא את שטרח משם ועבד נגור. אז את האנשים האלה הביא לבוש והמלך, ואז נבוכה נצר אומר להם, הבאמת שטרח מתח ועבד נגור את אלו האם כם עובדים, הוא יוצא לבזר אשר הקימות אתכם משתחווים ונראה אתכם. ואז נראונים לו פסוק לתזיין, אני קורא ממש במהירות, אני מקווה שאתם מצליחים לעקוב אחריי. ויענו שדרך משר ועבד נגור ואמון המלך נבוכדנצר, לא צריכים אנחנו לזה להשמחת דבר, אם יש ברצותו אלוהינו שאנחנו עובדים, יכול להציל לנו כי שם יש הבוערת ומלך חי לך מלך יציל, ואם לא יעדו לך המלך שלאולך אין אנחנו עובדים, הוא יציל למזל שהכימון עלו להשתחווה. כלומר, או שהשם יציל אותנו מהכיפיית שלך או שהוא לא יציל, בין כך ובין כך אנחנו לא נשתחווה יציל לך. אז נבוכדנצר התמלא חמה, ודמות פניו השתנה, ונהיה אדום כולו, על שטרח משח ועבד נגור, ויען ויאמר להסיק את כבשן האש, את הכבשן שבעתיים, כאשר ראו להסיקו, וקושרים את חנניה של עזרא, זורקים אותם לאש. וזורקים אותם לאש, אני מדלג, מדלג, פסוק כ"ד. זורקים אותם לתוך האש, אז, כן, לא רק זה, אלא גם האנשים שזרקו אותם לאש, מרוב שבזה שלהם צריכים להתקרב לאש, הם מצאנו להסתיין לסלפו. מרוב העוצמה הגדולה של השם. פסוק א', כבד, 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 סליחה. אני מוכן נצר המלך, תמה, וקם בהתבהלות. ויען ואומר ליועציו, אנו שלושה אנשים נשלחנו לתוך האש, כפותים, נכון? כמה זמן? שלושה אנשים, נכון? אני אומר למלך, האמת המלך, כן, שלושה אנשים. ויען ואומר, הנה אני רואה, אנשים ארבעה מותרים, לא קשורים. כשארות הידיים הזיכונים, אני מסתכל לתוך האש, ובתוך האש, ארבעה אנשים, לא שלושה. זה יכול להיות. והם קשור, הם לא, הם לא קשורים, הם מותרים. מערכים בתוך האש, וחבלה אין בהם. ומראהו של הרביעי דומה לבן אלוהים. מה קורה כאן? אז ניגש לבוכדנצר לשער, כי שם האש הבוערת. ויען ויאמר, שדרך משער ועבד נגור, עבדיו של האל העליון, צאו ובואו. אז יצאו שדרך משער ועבד נגור מתוך האש. פשוט יצאו ככה. קורא בסרטים, יוצאים תוך האש, מנערים את הבגדים. מתקצים מחשתי הפנים, מסגנים, הפחות, יוצא המלך. רואים את האנשים האלה, אשר לא שרתה אש בגופם, ושאר ראשם נרחרח, וסמיותם לא נשתנו, וריח אש לא עבר בהם. אתה חלק בעומר, מסריח כמו למה. הם היו בתוך האש, לא הרחולו. איזה נסדיר, איזה פלא אדיר. ויען נבוכדנצר ויאמר, ברוך אלוהיהם, ששדרך משך ועבד נגור, אשר שלח את מלאכו והציל את עבדיו אשר בטחו עליו. ודבר המלך שינו, ונתנו את גופם, נשאו את השם, אשר לא יעבדו ולא ישתחוו לכל אלוה, כי אם לאלוהיהם. ואז המסקנה של נבוכדנצר מוציא חוק החוק, פקודה, ממנו הוא שם צו, כי כל עם אומה ולשון, אשר יאמר תועה על אלוהיהם של שדרך משך ועבד נגור, ושיעיז להגיד משהו על, על אלוהיהם, כמו שמסו להגיד לתנאי, נתחים יעשה, נחתוך אותו, ובתור השפע יוסם. יען אשר אין אלוה אחר שיוכל להציל כזה, אז גדל המלך השורך, המשך ועד הנגור, במדינת ישראל. סיפור יפה, והשאלה שלנו זה, חזן מקשרים את זה לאברהם, כלומר, השאלה, אני ניסח את השאלה בצורה שכבר חצי תשובה. למה הסיפור הזה קפץ לראש של חזן, כשהם קראו פה את סוף פרשת נוח? למה זה הסיפור? קפץ מכל התנך. עד כאן כך שהם לקחו אותו והעבירו אותו לאברהם. שוב, בהנחה שהסיפור לא היסטורי, אלא הוא משל, הוא רמז, אז הם אומרים, וואו, ישר קפץ לנו הסיפור הזה. למה? מאוד מובן, לא צריך להסביר. קודם כל, בקעה בבל, נכון? כל זה קודם בבל. נבוכדנצר מקים פסל ענקי, נכון? צלם זהב גובו עמוד 60 וחובו עמוד 6, כן, פסל ענקי בבקעת בבל, מה זה? זה מגדל בבל? מסכימים? נו, נחש, שאיך נראה הצלם של נבוכדנצר, איזה מראה היה לו, איזה מראה היה לו? פסל ענקי, שמה? של סוס, פרה, שמה? של נבוכדנצר, ברור, נכון, שאלה בכלל. כל נבוכדנצר שם פסל ענקי שלו, וכולם צריכים בבת אחת, בבת אחת, לא אחד אחרי השני, לא עלי על הרגל, בבת אחת, איך שהמוזיקה מתחילה, טרח להשתחרות. מה אתם רואים מול העיניים? אני רואה את מגדל בבל, בבקעת בבל, במגדל הגדול שלו, שבראש המגדל יושב מי? נמרוד, וכולם שפה אחת ודברים אחדים משתחרות מנמרוד. זה אותו סיפור. כמו שדיבור הנצח מאחד את כל העולם סביבו בהעלה של עצמו, כולם צריכים להשתחוות לי. זה סיפור מגדל בבל. מה עושים חזל? לוקחים את שני סיפורים מגדל בבל שראינו, הסיפור שמופיע ברשימת העמים והסיפור שאחרי זה של המגדל עצמו, תחברו אותם ביחד. סיפור העמים מספר איך נמרוד הקים הבלחה מאוד גדולה. סיפור מגדל בבל מספר איך כולם התאחדו, נכון? ספר אחר דברים אחדים ואתה לא יבצל בין אשר יזמו לעשות, כשאתם מאוחדים תחילו מעשר דקות. תחבר את זה ביחד, זה נמרוד שבמלכה הגדולה שלו מאחד כולם מסביבו, לא בשמחה ובכפייה. מי שלא משתחווה לנמרוד נזרק לכישן האש או סתם יורג אותו, נכון? כלומר, אחרי מחברים שני סיפורים, מה מקבלים? זה עבודה זרה, נכון? אין רמז של עבודה זרה בסיפור מגדל בבל. נמרוד הוא מלך, אנשי מגדל בבל להתכנסו ביחד, זה לא רמוז בכלל. אבל כשאתה מחבר שני סיפורים ביחד, זה שאתה מקבל, כן? נמרוד הופך את עצמו לאלוה, שזה בדיוק הפחד הגדול של הסיפור הזה. ואתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כשאדם רואה אלוה, אז הוא עושה הכל, אין מישהו בא עליו. ועכשיו ספר את התורה לציפור מגדל בבל, ומיד אחרי זה עוברת לספר לנו על תרח ומשפחתו, על אברהם שעוזב את אור כשדים ואת חרן ומגיע לארץ כנען. תגידו לי, האם לא כל סיפור אברהם, לא רק אברהם, כל סיפור אברהם ויצחק ויעקב, לא רק הם, כל סיפור אברהם ויצחק ויעקב והשבטים ועם ישראל כולו, האם כל סיפור ישראל כולו זה לא מלחמה במגדל בבל? זה מלחמה בהעלאה הזאת? זה מלחמה בפסל הגדול של נבוכדנצר? כל התורה שנקרא עכשיו זה סיפור חנניה מישאל ועזריה. מה מישראל עושה בעולם? מה תפקידו? לנפץ את הפסלים של תרח ואת הפסל של נבוכדנצר, ועם הרבה כבשנים של אש להגיד, לפרסם שברוך אלוהים של שדר מישאל ועבד נגו, אשר יצא לך מלאכו וציל את עבדיו. איפה אומר את זה שאין אלוהים? כן, אולי בסיפור אחר, כן, שאין אלוה אחר שיוכל להציל כזה. אתם יודעים מה רוצה לומר? סיפור מדעי הבבל הוא הקדמה לתורה כולה, כי כל אברהם וכל התורה כולה אחר כך, אברהם וצאצאה ועם ישראל כולו, זה תגובה למדעי הבבל. מה? זה לפני היה כתוב בתנ"ך, בסדר? אבל זה כתוב בתנ"ך, זה לא דרשה. סיפור מדעי הבבל ונמרוד, ואומרים לו, אתה רואה? משם יצא אברהם. כל התנ"ך כולו, כל ההיסטוריה הישראלית כולה נאבקת בדיוק בזה, בסיפור הקודם. איך אתה נותנינו את זה? אומרים לו, אתה יודע, אברהם קפץ לכבשן האש. אני לא רואה את אברהם שקופץ לכבשן האש. אני רואה את אברהם ואת יצחק ואת יעקב ואת עם ישראל כולו שקופץ לכבשן האש. זה הסיפור, זה ההיסטוריה של עם ישראל. מי זה עם ישראל? עם ישראל זה חניה של עזרן, שהולכים להילחם בפסל של נבוכדנצר. זה כל ההיסטוריה, זה כל מה שאנחנו יכולים עכשיו. אני מדגיש, אני רוצה להדגיש, אני לא יודע אם מספיק ברור מה שאני אומר. זה לא דרשה של חז"ל. חז"ל, מרגע שמחברים לנו את דניאל כאן, אומרים לי, קראת מה כתוב בתנ"ך? תגיד, זה לא מזכיר לך את חניה של עזריה? בתפקיד של אברהם, בתפקיד של עם ישראל, מול מה שראית עד עכשיו בהיסטוריה, מול מגדל בבל, מול נמרוד, זה התפקיד של עם ישראל. אז בוא נקרא את הסיפור הקטן, הנקודתי, של חיים של אלווה זריה, נביא אותו לפה, כי זה מה שקופץ לנו בראש מיד. זה אברהם, זה תפקידו בעולם. בסדר? אני חושב שעכשיו המדרש מקבל משמעות. כי זה לא אברהם שניפץ את הפסלים של תרח. זה עם ישראל כולו שהולך לנפץ את העלה האנושית שכשהתחילה פה במגדל בבל. זה כל תפקידו בעולם. בסדר? ברור, מובן. עכשיו אפשר לקבל משמעות. עכשיו, היינו עולים להם לאבד את המשמעות הזאת אם היינו קוראים את הסיפור כפשוטו. אבל שחזר רוצים להגיד לו משהו, זה ממש עולה מתוך הפסוקים עצמם. הם רק פצלו לנו את העיניים שחיברו לנו את הסיפור הזה לספר דניאל. אני רוצה עוד כמה מילים קצרות שם. משהו עוזר, בסדר. כן, עוזר. בואו נתחיל את הסיפור עצמו. כן, בואו נקרא רגע אחד את עלילות משפחת תרח, ומשם נעבור לתחילת לך לאברהם אבינו. אז קצת דיברנו את דבר שמה, אבל קצת נתחיל בזה. אני רוצה לקרוא מפרק י' א', פסוק עבר, פסוק פרשת נוח. וכי תרח 70 שנה, ויולד את אברהם את נחור ואת הרן. ותולדות תרח. תרח הולד את אברהם את נחור ואת הרן, והרן הולד את לוט. וימות הרן את מתרח אביו ואת מולדתו באור כסדים. וכך אברהם את נחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה, בת הרן, אבי מלכה ואבי יסכה. אז דימנו את מה שמרה, זה מה שהתבקש, כאילו יש פה איזה חוליה משפחתית שהיא לא סגורה עד הסוף, נכון? אברהם, נחור מתחתן עם בת אחיו, נכון? עם מלכה. אברהם מתחתן עם שרה, אבל תדע לך שלנחור, נחור שהתחתן עם הבת של הרן שקוראו למלכה, יש אחות שקוראו לה עסקה, וגם בת של הרן, ואברהם התחתן עם שרה. זה כאילו כל כך מתבקש לחבר את החוליות ולהגיד, טוב, שרה זו עסקה.
למה
זה מתבקש
לו בברם?
סתם, זה יפה. אתה לא חייב. אתה לא חייב. אבל למה אתה לא ספר לי על אחות של אשתו של נחור? נכון? אבל לארן יש שלושה בנים. שלושה ילדים. נכון? לוט, מלכה ועסקה. לוט בן הרן, מלכה אשתו של נחור, עסקה. אז אני מבקש להגיד ששלושת בני הרן, הרן מת, הם ממשיכים את השושלת של נחורן ואברהם האחים. זה מה שמתבקש, ואם לא אז לא, לא קרה כלום. אבל זה יכול להיות בקשור הפשט. ותהי שרה יקרה אין לה ולד, פסוק ל"א. ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, יש את אברהם בנו. אני מוסיף שוב בסוגריים, סליחה שאני קורא אותה כל הזמן. מי שחולק על זה אומר, אם שרה הייתה בת הרן, אם שרה הזאת עסקה שהיא בת הרן, הפסוקה צריך להיות כתוב ככה. ויקח אברהם את אברהם בנו, ויקח תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי בת בנו. כמו שלוט הוא בן בנו, לוט בן הרן בן אברהם, בן תרח, אתם יודעים בשושלת?
כן.
כמו שלוט הוא בן הרן בן תרח, גם שרה עסקה היא בת הרן בן תרח. אז אם את רואה, אם שרה זה עסקה, את אומרת, את שרה היא בת בנו, כמו שאמרה לוט. ככה מי שחולק אומר, אדם זה לא כל כך חושייה, אבל טוב, שתי דעות. וכך תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרה כלתו של אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים, ללכת ארץ כנען, ויבואו את חרן וישבו שם. ויהיו ימי תרח 500 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. אוקיי, אז אנחנו שומעים ככה, שתרח יוצא מאור כסדים, הולך לחרן, הולך בדרך לארץ כנען, אבל מגיע את חרן ונעצר שם. בסדר? קצת גיאוגרפיה, זה חשוב לנו. הנה ארץ קטנה והקמדה שלנו, הנה הפרט והחילקל, ממש לא בפרופורציה, כי זה היה הרבה יותר קטן. הנה הפרט הפרסי, פה זאת אור, העיר אור, אור כסדים, הכוונה היא אור שיושבים בכסדים.
על מקום למשל?
העיר אור, כן. עיר שיש בה מצרים ארכיאולוגיים מעניינים מאוד, תקופות תמונות מאוד, היפור ממש לרגלי המפרץ הפרסי. הם הולכים לחרן, חרן שיש פה, בסדר? למה עושים כזה עיקוף גדול? לא הולכים ישר לארץ קטן?
כן, מה?
פה זה מדבר, זה מה שאתה חזקה, ישר לארץ פה. פה הולכים עם התוואי של הפרץ והחדר. עכשיו, האמת היא שמה היחידים שם? זאת אומרת, הדרך הזאת דרך, 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 דרך בינלאומית שעברו בה מיליוני אנשים, כן? שחיברה בין האזור מיושב פה, עוד פעם עשרה כמה פעמים, מסופוטמיה, האזור שבין שני הנערות, כן? מרכז העולמי הגדול, לאיפה שחיברה? לא להיות ישראל, כי זה סתם מקום קטן ואין לנוע, למצרים. מצרים. מלך המלך,
זה לא.
אז זאת איך המלך, נכון. איך המלך אומר פה בגלל הדין
המזרחי? מה זה רואים את זה במה שלמה?
איך המלך?
אני אמרתו שתדך על השם החלש.
לא, לא.
לא יש פה נצא.
אתה שחור. זה בזיאת, מה אני רואה על כל אחת?
בסדר? אז הדרך שאומרת, נו קדים, הקצה אחד של העולם, הקצה השני של העולם, עם היאור שלנו, המינוס, אבי מצרים. ופה יש את המרכז הגדול של מצרים, ופה יש את המרכז הגדול של מסופוטמיה, שני האזורים גדולים, ביניהם עוברים סוחרים, עובדים אנשים, עבדים, זאת אומרת, תנח יוצא מורכזים לארצתן מסיבות אישיות שלו. לא יודע למה, לא כתוב. אולי היה סוחר, אולי חיפש מקום להגיד יותר מגור בו, לא יודע, הוא לא היה יחיד. וכך אברהם, וכך תרח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בבנו, ואת שרה כלתו, יש את אברהם בנו, והיצאו איתם מורכזים ללכת ארץ הכנען. לבוא אותך וישבו שם. למה אתה מספר לנו כל זה? שהוא שתרח יצא אמרו כסדים, מה אכפת לי מתרח? לא מניע אותם. מי שמענתון זה אברהם, אברהם מלך עם תרח, בתור הבן שלו. ולמה אתה לא מספר את זה? אז בוא נמשיך עוד שכר סוכים בפרח לקר לך. צריך לראות אותם ממש ברצף אחד. פרק י' ב', אני משכח, מחבל את שתי הפרשות ביחד. ואם השם על אברהם ולכם מארצך ומולדתך בית אביך, אלא את אשר עליך, ישראל יהיה גדול, ואברכך, והגדה שמיך ויברכה, ואברכך מברכך, ומקללך האור, ונלכו ברכה ולשמורת האדמה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. אז ברור שהפסוקים פה האחרונים שקראתי הם נכתבו ממש במקביל לפסוקים האחרונים של פרשת נוח, נכון? ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, מקביל למה? ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בנו ואת שרה אשתו ואת קדש תרוב, ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבוא ארץ הכנען, ויצאו איתם מורכזים ללכת ארץ הכנען, ויבואו את חנן ויצאו שם. בסדר? עכשיו אני רוצה טיפה להסתבך משהו שכל הפרשנים הסתבכו איתו, ואחרי זה נראה איך השאלה הזאת חשובה לנו ואיך היא פותרת לנו את העניין. כל הפרשנים הסתבכו בשאלה קשה מאוד, באמת קשה בפשט, לא חשובה בכלל, זאת אומרת שום משמעויות, אבל היא שאלה קשה בפשט, איפה נולד אברהם? איפה נולד אברהם? בפשט הפסוקים כאן, נכון? הם יוצאים מרוכזים לכיוון ארץ נד, ונתקעים בחרן. אז הם יצאו מורכזי, תחנה מספר אחת, עברו לחרן, ומשם יוצא אברהם ומגיע לארץ נד. זה אפשר לפסוקים. מסכימים?
כן.
אז איפה מגיע אברהם? מורכזי. מצד שני, כל הפסוקים אחר כבר תנח, מדברים על בעבר הנהר יש לו מותכם. נכון ככה יגיד יהושע, אנחנו רואים את זה בעבר של פסח. זה עבר הנהר.
גם
כשאומר להגיד אתה לקחת אישה, נחרן. וזה הפסוקים העיקרים, כן, אברהם שולח עצה את העבד שלו, נכון? אשר לא תיקח אישה לגנים ותנעני, אשר לכם לגרות, כי אם ארצי ומולדתי תלך, וכתה אישה לגנים מצחק משם. ארצי ומולדתי, בחרן? כזה הרבה יותר. ארצי ומולדתי זה פה.
מי אמר שזה כפשוטו, מה עלה? כאילו...
זה חושב.
מי אמר שכפשוט, כאילו, מי אמר שאומר, ארצי ומולדתי, יכול להיות שהוא כסדין, זה לא יחס אותו ארצה ומולדתו, היה חרן, זה ארצה ומולדתו.
אתה כבר עונה, אבל יש פה בעיה, אתה מסכים איתי?
כן.
יש פה בעיה. יש עוד סוגי פסוקים. האמת שרוב פסוקים אומרים שחרן זה, כן, ארץ ומולדתנו. עכשיו, ככה זה עונה. רוב פסוקים בהמשך יזכירו את אברהם ואת ארץ ומולדתו, זה מכוון לחרן, הרב נהריים, עיר נחור. כן, זה המקום. הוא כסדים לא מוסגר כמעט בכלל אחר כך, בקשר של אברהם. אבל פה כתוב פורש, הם יצאו מורכזים לארץ נעל, נתקעו בחרן. עשו מפורש, איך פותם את הבעיה? שני כיוונים מרכזיים בפרשה, אני לא רוצה להיכנס, כי זה באמת חסר משמעות, מה אכפת לי אופי הגיעה, אבל שאני עוסקים בזה, כי רוצים להביא את התנ"ך. מה שמה אומרת, למי זבר קראי, להביא את הפסוקים? אין לי דעה שלכם מה עשיות, אבל מה אתה אומר? שתי כיוונים מרכזיות, אם אין לך אומר, כפשוטו, יצאו מורכזים, הלכו לחרן, הגיעו לארץ כנען. ומילתו של אברהם זה מורכזים. הוא דבק בזה, כלומר שהוא צריך לפרש את כל הפסוקים שהוא אומר אחרת, שארצי ומולדתי זה חרן. אז פה אבן עזרא נדחק מאוד מאוד, ואומר, כי אם אין ארצי ומולדתי תלך, אפשר שבן עזרא, אין ארצי חרן, והיא לא תמצא שם, אין מולדתי מורכזים. לא, לא בחלק.
לא, לא, לא.
בחלק. ארצי ומולדתי, שני מקומות. ארצי חרד ומולדתי וכסדין. אי אפשר לקרוא מולד כחרד. לא נולדתי שם. ככה אומר רבי נחזה, בסדר, זה דיון ארוך, וכל אחד מביא הוכחות לשיטתו. זה קצת מרתק לראות איך הפרשנים נחזים בכל שבים פסוק כדי להוכיח שיטתם, ונלחם על זה מלחמה של ממש, ממש מלחמה, הרמב"ן תוקף בחריפות את אבן עזרא. אתה רואה שהיה חשוב ואכפת להם, אכפת לך לא יודעת מה, מה זה משנה אם אתה עולה, אתה רוצה להכיר את הקבר של ההורים שלו, למה זה חשוב? לא, אבל זה פסוקים, זה תורה. שום השלכות מעשיות, אבל זה תורה, צריך להבין. זה גם ההורג, נכון? אמר את לבטת, זה כבר ביום לגבי חלוקת המשקל, האם, איך משה נביש את בתי תארון ואת בניו בגדים בחלוקת המשקל פרשה שמיני, פרשה שמיני מופיע או פרח, כן או לא, איך פרשה צד ויש שם סתירה בסוקים תחגורות תחגורה של מי משה קשר קודם? את של אהרון ואחרת של בניו? לא. האם הוא חגר לכולם את החגורות ביחד? או קודם הוא חגר את החגורות של אהרון ואחר כך ילביש את בניו של שני הבנים ואז חגר את החגורות? או שלא, הוא ילביש אותם אחד אחרי השני ונחגור אותם ביחד. זה פחות שזה, אני לא זוכר את החומש כבר יכולים. שאתה אומר, מה לך קמין? מה אכפת לך? הוא חגר או לא? ואחר כך חגר לא? מה אכפת לך? זה היה לפני 30 שנה. הוא אומר, אז יש פסוקים, יש תירה פסוקים, תסביר.
זה ארון חשבון.
כן, אבל עכשיו זה מהותי מאוד. עכשיו זה פשט פסוקים. אז אם אני עזרה הרמב"ן, אני חייב מלחמת עולם פה, כל אחד כותב ככה, לשכנע, מי צודק? מה אומר הרמב"ן? תחזיקו חזק, הרמב"ן לא יוצא מסובך. אומר הרמב"ן, אם כתוב ארצי ומולדתי חרד, סימן שאברהם נולד כאן. והוא כסדים. אלא מה? אם יוצאים בחרד. אבל אם יוצאים כסדים, סימן שהיה ככה. הם נולדו פה. אחד, עברו לאור כסדים, שתיים, יצאו מאור כסדים חזר לחרד, שלוש, ואז הגיעו לארץ כנען, ארבע.
איך הם הגיעו? למה הם הגיעו מחרד לאור כסדים?
זה יותר מסובך, ואיפה בית הרן? ואנחנו נלמד פה, ואיפה הגיע שם, ולמה הלכו, וארבע, מסתבך, מסתבך, מסתבך. בוא נגיד, בפשט הפסוקים הוא מסתדר יותר, כאילו, מתיישבים יותר הפסוקים עכשיו. אבל הסיפור מסתבך אצלו מאוד, בכך ובכך המסובכים, בואו לא נחיה את הספק הזה, כי לא, לא, לא הסתבך במחלוקת. אני אגיד, בנטיית הלב, אני מניח שגם כולכם מרגישים ככה, שנטיית הלב זה אבן עזרא. פשוט, כתוב שיצאו מורגזים ועברו דרך חרן. אז איך קוראים לכאן ארצי ומולדתי? אז לא שאני, כמו שאתה אמרת, שארצי ומולדתי זה לא כפשוטו שנה, נולדתי. עכשיו גדלתי. תגידו, אדם שעלה לארץ בגיל שנתיים. בסדר, גר בחוץ לארץ, עלה בשנתיים לארץ, הוא מן 60 עכשיו. מה ירצו מולדתו? אתה אולי יכול להגיד, אולי כן יגיד עדיין את ארצות הברית. אבל יכול להיות שלא. אמרו לאברהם לאבן שנתיים.
טוב.
הוא מפולל אחר
שהתחיל
איזה שלב חדש בחיים.
כן,
מולדתי, שם נולד אצלי משהו חדש.
אני אומר, אברהם נולד בחרן, הוא נולד בפועל באורקסטים, אבל הוא נולד בחרן. כן, יש לה משבש,
שהוא גירת
השמש,
וצריך להכניס לאלוהים. אז מולדת לא מעט של ארץ מולדת, אלא מעט של התחדשות האישיות, אפשר. איך הוא צריך לצאת לצאת כל הפסוקים? אבל למה אני מתייחס לכל הסיפור הזה? כי אני חושב שהפסוקים פה אומרים משהו משמעותי, זה לא רק שאלה גיאוגרפית. כשאני משווה את שתי ההליכות האלה, מתעוררת שאלה גדולה מאוד, שהרמב"ן שואל אותה. וזו אחת השאלות שהוא בקשה על אבן עזרא. אם אתה אומר שיצאו מורכזים בחרן, אז השאלה היא למה הם יצאו משם? למה הם יצאו משם? האם בגלל שהשם אמר לך לאברהם להיות לך מארצך מארצך בית אביך? ממש לא. בגלל מה? ויקח קרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארם בנו וצער קלטו ויצאו איתם מרוכזים ולכת את הצחקן. אבא לקח את אברהם. נכון? לא השם דיבר איתו. אברהם לא הולך בגלל צבא שם השם. אברהם הולך כי אבא קרא לו.
אם כך, נכון?
אז הרמב"ן
יורד
בכלל לאור כזה מלכתחילה. אז הרמב"ן מסלב את זה שבאו, כן, תקרא את הפירוש שלו, מסתבך עם זה קצת. שיש פה שתי יציאות נפרדות. יצאו, השם דיבר עם אברהם בחרן. נכון? הם הלכו לאור כזה וחזרו. אבל אברהם נשאר את הציווי האלוהי שהוא זה שהניע אותו מכאן. תבין את הפלפון. אם הציבור היה פה מורכזים, כמו שאבן עזר רוצה לומר, אז למה יש אתם מורכזים? בגלל זר השם? לא, כי תרח הלך. אז באתי איתו, באתי עם אבא. צריך לומר שהציבור היה פה. תרח, אבא חזר, הלכו וחזרו במשפחה. אבל הציבור היה פה לבר בלבד. עזרה מכם, עוזב את חרן לארץ כנען, רק על פי השם. זה נכון, תרח מעולם לא עזרת אבא את הקו הזה. לא יגיד את זה. ואז מקום הציבור. זה כדי כדי אצל הרבן. כי אם תורא שהם חיבור כזה, אז זה לא צבא שם. אבל אני חושב, סליחה, כמובן הרבן מאוד דברים חשובים, אני חושב שהתורה אומרת בדיוק עזרו. התורה אומרת בדיוק עזרו. כשתורה מנסחת לנו את שתי הליכות האלה באותה מילים, בדיוק, נכון? והיקב, תרח. את אברהם נו ואת לא תרעבר מנהלן וכו' וכו' וכו'. והיצאו איתנו כסדים והיבואו את חרן. יצא אחד. צד שני, ויקח אברהם, את שרה אשתו, ואת לוט בן אחי, את כל החושב, אותה מילים בדיוק, ויצאו את הר סכנן, ויבואו הר סכנן. היא אומרת לנו, ממש, היא מכריחה אותנו, זאת ההליכה. זאת ההליכה. נכון? שתי המשפחות, משפחה אחת, שתי הדמויות הלכות ביחד. תרח הולך מאור כסדים לחוויה לארץ כנען, וגם אברהם הולך לרצות. שני הולכים בדרך כלל. אבל לכל אחד יש מניח אחר לגמרי. תרח הוא סוחר, והוא לוקח למשפחה לחפש מקום מעבודה, אני לא יודע, ויוצא מהסיבה הזאת מורכזים. אברהם יוצא כי השם ציווה לו. כמו שבו שתי סמות שונות. שתי סמות שונות. שהתורה מביאה את שתיהן. אברהם הלך עם תרח, עם כל המשפחה. אבל מה עבר לתרח בראש ומה עבר לאברהם בראש? בסדר? שניהם יוצאו לדרך, שתי הסיבות, אותה הליכה בדיוק. אבל מניעים שונים לגמרי. איפה זה יבוא לידי ביטוי? איפה יסתיים? הרי תרח יוצא לדרך לכיוון ארץ כנען, נכון? הוא שמע ששמע את זה, לא יודע מה זה, מפעל טוב, אפשר לקבל שם עבודה. אז הוא לבוא לארץ כנען, אבל יסתיים בדרך. ויבוא עד חן וישבו שם. נכון? כי אם המטרה שלך היא כלכלית, למה מסחר, אז תעצור לו בדרך, מה חן גם חן איתו. אבל תורך התורה מדגישה ויצאו ללכת אברהם ויצאו ללכת ארץ הכנען ויבואו ארץ הכנען. אברהם יוצא לארץ כנען ומגיע לארץ כנען. הרי זה פסוק שאם קוראים אותו בלי הקשר שלו הוא פסוק מוזר, נכון? בקור שם את כל הפסוק הזה בכל הקשר להם סביב, כאילו תקוראים רק פסוק את פרק י"ב פסוק ו', כן? פסוק ה', סליחה. ויצאו ללכת ארץ הכנען ויבואו ארץ הכנען. אתם מכירים המקום בתורה שכתובות דבר כזה? ויצאו לשם ויבואו לשם. לא ברור, כל מי שיוצא לשם, בא לשם. זה כפילות מיותרת, נכון? ויבואו מדבר סיני, כן? לא כתוב. ויצאו אל מדבר סיני, ויבואו מדבר סיני. מיותר, נכון? מה זה? ויצאו את
זה. זה כמו ויצאו ויחנו, לא כזה.
לא, אז ויצאו מאלף ויחנו בבית. אבל לא כתוב. ויצאו לבית ויגיעו לבית. נכון, זה כתוב, זה מיותר. ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. ברור, הם יצאו לארץ הכנען, באו לארץ הכנען. אבל זה ברור שאתה רואה אותה שתקרא, לא, לא. זה לא ברור שמי שיוצא לארץ הכנען מגיע לארץ הכנען. תדחה כמה פסוקים קודם. היו כאלה שיצאו לארץ הכנען ולא באו לארץ הכנען. ויצאו ללכת, נו, פעמים. ויצאו איתם מוגזים ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. ויצאו שם. הליכה של התרח נצרה פה, הוא רצה לבוא, אבל נרצה פה. אבל המשיך. אז בהמשך הזה, ההמשך הזה הוא מה שהבדיל שתי הליכות. שתי מגמות אותה הליכה. אבל מטרות, אותה הליכה, אבל שתי מגמות נפרדות לגמרי. שתי מגמות נפרדות לגמרי. תראה, נתקעה המטרה שלו בחרן, נתקע שם. אברהם ממשיך הלאה. כי הרי גם מה שהוביל את אברהם, זה לא הסיבות שהוביל אותי
לזה. פשוט,
תראה. לא, והם עוד חרן, וישבו שם. כמה שנים, אני לא יודע, 20-50 שנה. תרח מת אחרי
שאברהם כבר
נכנסה לכנען, בגלל אחרי שזה 75 שנה, כן, נכון. ואתה לא נוצר את זה בכלל, זאת אומרת, אז אני חושב, אתה רוצה קצת להדגיש, ומה שיפה זה, זה לסיים, שזה בדיוק אמרה מנוח ללך לך. מנוח, נוח מסיים בהליכה של תרח, כן, אנחנו לא מכירים את אברהם עדיין, לא יודעים מי הוא בכלל, סתם בן של תרח, אחד מתוך שלושה. וכל הסיפור הוא סיפור תרח. תרח יוצא מאור כסדים בכיוון ארץ כנען, נתקע בחרן בדרך. אברהם הוא רק הבן של תרח. ככה מסתיים פרשת נח. נכון?
ככה מסתיימת הפרה-היסטוריה. נכון? כאן נגמר שלב בהיסטוריה. שהרבה אנשים היו בעולם, אתה לא שומע שום דבר חדש. היה גם תיאור אחד, יש לו 3 ילדים, אנחנו נשמע להם בהמשך כולם, תולדות תרח, אבל הסיפור מסיים בהליכה של תרח לכיוון ארץ כנען. היא לא התנושה עד הסוף, אבל מה? פרשת לך פורצת לא חדש. פתאום המצלמה עוברת מי? אברהם, הבן של דרך, לאברהם בני אדם. דה לך, גם אברהם יצא. מאור כסדים, לך לך מהרצחה מול התקרה. אל ארץ כנען, והגיע אל ארץ כנען. וזה הליכה שמשנה את המציאות. אני פרשת אתן לך, ההיסטוריה משתנה. התורה מחברת לנו שתי הליכות האלה, רואים את דה לך, אנחנו ביחד. ומה שהיה לתרח בראש, מה שהיה לאברהם בראש, זה הפער בין נוח לרלך לך. זה העולם לפני אברהם והעולם של הראש הקפה. זה לא עולמות שונים שונים לגמרי. כן, העולם שלנו מתחיל, ההיסטוריה שלנו מתחילה עם ההליכה של אברהם. שיצא לו כדור קטים והגיע עד ארץ כנען. במעבר הזה, מההליכה של תרח לאברהם, להליכה של אברהם, אתה אומר לנו פה משהו משנה עכשיו. אותה הליכה, הולכים ביחד, יד ביד. אבל פה נגמר סיפור אחד, פה מתחיל הסיפור ההיסטורי השני.
אבל מה המציאות של הדיבור האלוהי? ללכך, לא דיברנו
על זה. זה דבר כלום, רק אמרנו, טלתם. טוב, אבל אני חושב שזה סיום יפה, זה פרשת נוח. כן, החלוקה הזאת משווה הפרשיות, כל פרשייה עם הליכה אחרת, אותה הליכה עם משמעות אחרת של ההליכה. ולמה אברהם, ומה הוא הלך, וכל זה, זה כבר נצטרך לראות בפרשת לך, זה כבר בפעם הבאה. בסדר?
כן.
מובן.
זה כבר ברור.
חזקים וברורים.